מוסר אביך, סידור כוחות הנפש בדרכי עבודת השם. פסקה א', הדרכת השכל והרצון בפנים ובחוץ, בפרט ובכלל. הגענו לפסקה השנייה. בעמוד הזה הגענו לפסקה שנייה, שמתחילה במילים, יש שני חלקים בלימודי העבודה השלימה. בפסקה הזו אנחנו מתחילים לעשות סדר, יותר נכון, בצורה מעשית, מתחילים את שינוי ההרגל, את שינוי ההרגלים, כאשר כאן מדובר בעיקר על, במאמר הזה, על שינוי הרגלי הרצון והשכל. שינוי הרגלי השכל זה לקנות חשיבה נכונה בכל נושא. חשיבה נכונה, מהי השלמות המוסרית, מהי כל מידה ומידה, מהי ענווה, מהי גאווה, מהו כעס, מהו רצון. זה חלק שכלי לחלוטין, שהוא מתרכז כל כולו כמעט בשכל בלבד. עבודה שכלית. כן? בירור וריכוז מושגים שמציגים לפנינו את הרצוי. חלק מאוד חשוב שצריך להשקיע בו זמן, גם זמן כמותי, אבל לא פחות מזה איכותי, כלומר ריכוז, התבוננות, לא לעשות מלאכתנו רמיה. צריך לברר את המושגים הדק היטב. עבודה שכלית. זה חלק אחד. החלק השני שראינו הוא החלק שאחרי הלימוד. זה השווי ללב. היינו יצירת רצון. כן? להפוך את השכל לרצון. שמה שאני משכיל בשכל, אני ארצה ברצון. כמובן, התוצאה מזה זה המעשה. ברגע שאדם רוצה, הוא עושה. אין דבר עומד בפני הרצון. רחמנא לי בביי, וכן הלאה. אבל קודם כל אנחנו מתמקדים כרגע בשני החלקים האלו. החלק של השכל, והשלב שלאחר מכן זה להרגיל את הרצון, כן, באותם הדברים. זה מה שהתחלנו פעם שעברה. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו, שורה שלישית, כמעט, דהיינו, שורה שלישית בפסקה שנייה. יש לכם את זה? זה מתחיל ביש שני חלקים. הפסקה שמתחילה ביש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. שורה שלישית, החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, כמו שאמרנו, לימוד מפורט של ידיעת המידות, ענייניהם, כלומר, תחומי הפעולה של המידות, איך אותם, באיזה עניינים אותם מידות מתבטאות, איך, כן? באיזה פרטים אותם מידות מביאות עצמן לידי ביטוי, זה נקרא ענייניהם, ותכונותיהם, וגבוליהן, עד כמה כל מידה תתפשט, כן? מהו הגבול של כל מידה? מה מערכת היחסים שלה עם מידות אחרות? כמה צריך להיות מזה וכמה מזה? כן? זה הדברים ששייכים לשכל. גבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כן, הדברים מפורטים יותר מוסר אביך, בפרק שנקרא חשבון הנפש, להלכה ולמעשה, שם הרב מרחיב יותר בחלק השכלי. שם הוא מרחיב בזה יותר, שם הוא גם מראה דוגמה איך לדון במידות, איך דנים במידות, איך מגדירים אותם, איך מבינים אותם. בעריכות שם מדבר על זה, בפרק המיוחד לזה, פרק חשבון הנפש, זה באופן כללי. אבל מלבד הידיעה, שזה השלב הראשון והחשוב, הידיעה היא מציבה לנו כיוון התקדמות, כן? היא כמו תמרור שאומר לנו, זה הכיוון אליו תלכו, כן? זה הכיוון אליו תלכו, זה הדבר שאליו אל תלכו, שוב השכל מגדיר את הטוב והרע באופן שכלי, את המידות הטובות והרעות, כן? אבל מלבד זה, מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. זאת אומרת, מהשלב השכלי ועד הלב, יש הרבה קשיים. כן? החלחול של ההשגות השכליות אל נקודת הלב, היא לפעמים משולה כחלחול של מים אל עומק סלע בזלת, יקרא לזה. או איזה מעיין שיש מתחת לסלע בזלת. כמה זמן לוקח לו חלחל? מושגים טבעיים של הטבע הפיזי. מים כאלו יכולים לחלחל במשך 100 שנים. כך מבטיחים לנו בעלי המים המינרליים. מים אלו נשאבו ממעיינות ברמת הגולן שחלחלו בסלע אלפי שנים. אלפי שנים חלחלו, כמובן שבמהלך החלחול והספיגה הם ספרו עליהם הרבה מינרלים של סלע וזלת, בזכות זה המים טעימים. כן. אבל להבדיל ודומה ברמה העקרונית, מדובר גם על חלחול, כן, של השגות שכליות, שכדי שהם באמת סוף סוף ההשגות האלו יעשו את פעולתם בתוך הלב, זה תהליכים. זה צריך חלחל כמה וכמה שכבות, כן, של כוחות שנמצאים בדרך, שאותם כוחות לא בקלות מניחים לנו, לא מניחים בקלות להשגה השכלית לחדור פנימה. אנחנו מרגישים את הכוחות האלו. אנחנו מרגישים את המצב הנפשי של אחד בפה ואחד בלב, שאנחנו בפינו או בשכלנו יודעים דברים מסוימים, אבל הלב עדיין ממען בדבר. עכשיו צריך להבין, חלילה, אני לא מתכוון להגיד שכאשר אני לומד אין איזה השפעה על הלב. ודאי וודאי. כשאני לומד ודאי שיש השפעה על הלב. אבל ההשפעה הזו היא נקלטת פחות או יותר כמו שאנחנו קולטים, אני יודע מה, איזשהו תדרי רדיו, יש מכשירים בארץ, כן? שמסוגלים לקלוט תדרי רדיו שבאים ממאה מיליארד שנות אור. אנחנו קולטים אותם. אנחנו קולטים אותם בעוצמה, כי אם אני קולטים אותם בעוצמה, הם יהיו משמידים את כדור הארץ, חלילה. אין, אם זה קרניים אינפרה אדומות, אם זה קרניים אולטרסגוליות, אם זה קרני מגה או גמה, כל זה היה הורג אותנו כבר. אבל מה? אנחנו קולטים את זה מרחוק. אנחנו יודעים שיש ביקום איזה גוף שמימי כביר שהוא שולח את הקרניים האלו, וזה מה שנקלט אצלנו. במובן מסוים הקרניים של השכל או ההשפעות השכליות הם אכן נקלטים בלב, והכל נשמע בית פרעו לאמור אחי יוסף באו. זאת אומרת, גם בעולם הפנימי שלנו אין ספק שהלב קולט שמתרחש משהו בשטח שכלי, אין ספק. כן, אני בכוונה מדגיש את זה כדי שלא ייווצר הרושם כאן. דיברתי על סלע בזלת, דיברתי על אלפי שנים. איזה יכול לך שלום להפיל את רוחנו? אז אין כוונתי לומר חלילה חלילה שיהיה מצב כזה, חס ושלום. זה עוול כלפי קודשי הבריחו, חס ושלום, להגיד דבר כזה, שאדם יושב ולומד תורה ולא מתבצעות או לא מתרחשות איזה שם השפעות. ומי ש... כן? ומי שבאמת הוא עדין בתחושותיו יוכל להרגיש שטרף ומיד אחרי הלימוד מתגלים או מתפשטים גלים מן השכל אל הלב. אנחנו צריכים להעצים את ההתפשטות הזו. אנחנו צריכים לחזק אותה. אנחנו צריכים, הייתי אומר, לפתוח כמה שיותר שערים בתוך הנפש. הרב מיד ידבר על זה, על אותם השערים. איך אנחנו בעצם מזרזים ומעודדים את החדירה השכלית אל תוך הלב, כן? מה צריך לעשות כדי לסלול את הדרך? סולו סולו המסילה, פנו דרך, כן? איך אנחנו באמת עושים את זה? זו השאלה בעצם צריכה לעניין אותנו כרגע. הכל טוב יפה, דיברנו על המישור השכלי, דיברנו על כך שהדברים צריכים להתכנס בנקודת הלב ולא להיות בבחינת אחד בפה ואחד ללב, אבל איך עושים את זה? פה תשאל שאלה. זה מה אנחנו נראה בדברי הרב. בכל אופן, מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. כן. אז זה קרוי עבודה. זה דבר נוסף על הידיעה. כן? זה דבר נוסף על הידיעה. לא סתם הרב משתמש פה חלק העבודה שאחרי הידיעה. כי אם היה די בידיעה, אגב, למרבה הפלא, יש מצבים שדי בידיעה. יש מצבים שדי בידיעה. זה מצב מאוד נדיר, כך מצוין בתלמוד, והרב מסביר את זה, הרב קוק מסביר את זה, שזו מדרגתו של רשב"י. רשב"י די לו בידיעה. שכך אמרו, כך כתוב בתלמוד על רשב"י, שהיה בבחינת חזה אומנותה וגמיר. רשב"י, שהיה לומד תורה, די לו בהשתלמות השכלית. אחרי שכבר הוא היה מבין משהו בשכלו, תרפו מיד, הדברים היו מתיישבים בלב מיד. אומר הרב, למה? מכיוון שהוא היה בעל נפש טהורה. ממילא, ההשגה השכלית, שבאופן טבעי רוצה לרדת למטה, כל השגה שכלית, התנועה הטבעית שלה זה פנימה אל תוך הנפש, כי הרי הנפש היא אחת. ומכיוון שהנפש היא אחת, כל הכוחות נוטים להשפיע זה על זה. כאשר אני משיג השגה שכלית, התנועה הטבעית של השכל אין? למטה, אל תוך הנפש. אבל היא מוצאת שם רפש. וכיוון שהיא מוצאת שם רפש, השכל לא יכול להתקדם. ואז הוא יושב על אותה שכבת רפש במקרים מסוימים. במקרים מסוימים שהאדם הוא חסר מודעות לרפש. הרפש לוקח את השכל ומשתמש בו בשביל לקדם אגמות שליליות אגב. אבל נקודת המפגש בין השכל לבין הנפש מזמנת כל מיני דינמיקות. אצל רשב"י, שהנפש ירד אל תוך הנפש, שהשכל ירד אל תוך הנפש, הוא מצא שם שערים פתוחים. ענווה, גבורה, חסד. כשהשכל מוצא מידות כאלו, הוא תכף ומיד מתקדם הלאה. זה צינורות פתוחים. לכן הוא היה בבחינה של חזה אומנותה וגמיר. כלומר, הוא היה רואה את הרעיון השכלי, זה נקרא אומנותה. היה רואה את הרעיון השכלי וגמיר, הכוונה היא ועושה. מיד. ככל שנפשו של אדם חסומה יותר, הכל לפי מידת החסימות, אנחנו רואים שיש אנשים שקל להם יותר לבצע את מה שלומדים בתחומים מסוימים, שאותו תוכן לימודי, אותו תוכן לימודי, לא נתקל בקושי בתוך הנפש ליישם אותו. כן? יש אדם שלומד עניינים, אני יודע מה בפיזיקה, ונפשו, תכף ומיד, נפשו מתעוררת לקראת הלימוד ומיישמת בחפץ לב, בלי שום התנגדות, אין פוצה פה ומצפצף בתוך הנפש. אין פרץ ואין צווחה. 100%. אבל בתחום אחר, הבן אדם הזה לומד ולומד ולומד ולומד, והנפש כמו קיר. שום דבר לא נכנס. כמו איזה גירוד, אני יודע מה, שיש איזה פגז בבונקר שעשוי, לא יודע ממה. כלום, לא. לא מגרד. פה נצטרך הרבה עבודה. פה נצטרך הרבה עבודה. ואם לא נעשה את העבודה הזו, כפי שאומר כאן הרב, כן? זה לא יכול לקרות לבד. השכל תמיד ישתבר על הקיר הזה, כן? במקרה הגרוע, הקיר הזה ייקח את ההשגות השכליות וישתמש בהם כדי לבצר את מעמדו של הרע בתוך הנפש. במקרה הטוב, אם יש דבר כזה, הוא יהיה פוסח על שני הסיפים. מה שקרוי, בפיו, בשפתיו ובפיו כיבדוני, וליבו רחק מהם. שזה שני עולמות נפרדים. מדבר גבוהה גבוהה, אבל תכלס, ההתנהלות הנפשית שלו היא בכיוון שונה לחלוטין. זה מה שהרב אומר, חלק העבודה שאחרי הידיעה. צריך פה פשוט עבודה נפרדת בפני עצמה. כמובן צריך להמשיך ללמוד. וההשפעות של הלימוד יעשו את שלהם. אבל השפעות של לימוד זה בבחינת אצבעית וקירה. זה כמו טביעת אצבע בקיר. נו, כבר מה טביעת האצבע בתוך קיר? טביעת אצבעות של אצבע בקיר. בסדר, אנחנו לא נזלזל בזה. בכל אופן זה איזשהו סימן ועדות שהשכל ביקר כאן. אבל אנחנו חייבים לסייל. אנחנו חייבים איזה תהליך מקביל שמושך את השכל פנימה, מכניס אותו פנימה, משחרר את החסימות ואת הסתימות, כי לבדו הוא לא יעשה את זה. במצב שלנו. זה לא יקרה לבדו. יש שאלות? חלק העבודה שאחרי הידיעה. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא ירגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים לגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. אז לשמחתנו, באמת לשמחתנו, הקדוש ברוך הוא יצר את השכל באופן כזה שהשכל הוא בעל כנפיים. יש חלק בשכל שלנו, כן? לצורך המשל, אני אתן לכם דוגמה של, נגיד, זה בעל חי מעופף, שהרגליים שלו בתוך המים, והכנפיים שלו מחוץ למים. אז הוא עושה עם הכנפיים, ככה הוא עושה עם הכנפיים, וזה משאיר אותו בחוץ. יש בשכל את החלק העליון. החלק העליון הוא בעל כנף. זה החלק העליון של השכל. יש את החלק התחתון של השכל, שזה השכל, כן, שלמעשה מקומו הוא בתוך הנפש, פנימה. זה החלק, החלק התחתון של השכל, הוא נקרא בינה ודעת, שזה החלקים המקושרים עם הנפש ממש. אבל יש את החלק העליון של השכל, שהוא נקרא חוכמה. לשמחתנו, כן, אולי לא חשבתם על זה, אבל כדאי שנדע, מה מאפשר לנו לשבת וללמוד בבית המדרש בשעה שנפשנו נמצאת במקום שהוא מאוד מאוד שונה. יכול להגיע לפה בעל תשובה, יכול להגיע לפה כל מי שבא ללמוד כאן תורה, ומבחינה נפשית הוא במקום מאוד נמוך וירוד. הוא רק זן, יש לו הרבה מידות לא טובות, ואף פי כן הוא בא ויושב ושומע שיעור. איך הוא שומע שיעור? עם החלק של החוכמה שבשכלו. זה חלק שמאפשר לנו כאילו להתרומם באופן לא תלוי למצב הנפשי שלנו. זה דבר מפליא. הרמח"ל קורא לזה, המהר"ל קורא לזה, כן? בנתיב התורה הוא קורא לזה שכל נבדל. זאת אומרת ששכל האדם יש בו חלק נבדל, אותו כנף, שלמרות שאנחנו בתוך המים, למרות שחלק ניכר מן האישיות נמצא בתוך המים, תובע במקומות לא סימפטיים, יש בנו חלק שמסוגל לנהל דו שיח עם האמת. אחרי זה מה שאנחנו עושים פה. תאי, מישהו יבוא ויאמר לי, תשמע, חביבי, תפסיק לדבר ככה. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע מה? אתה יודע למה אני יכול ללמוד? אתה יודע למה אני מסוגל לשבת לשמוע שיעור? כי אני צדיק בפנים. אני אצחק קצת. כן? אם אחרי זה ירצה בארבע עיניים, אז אפשר יהיה להראות לו כמה הוא לא צדיק. ודאי שהוא ברוך השם, יש לו ודאי מידות נחמדות וטובות, ודאי, אבל זה עדיין לא מספיק. עדיין זה לא היה אמור להספיק, אלמלא הניסיות הנפלאה הזו, וחסד השם איתנו, שהוא יצר בידוד בין החלק העליון של השכל לבין מצב נפשנו. אלמלא היה רק את החלקים של הבינה והדעת של השכל, לא היו מסוגלים להשיג דבר, כי כל השגה שלנו הייתה תלויה במה? בתיקון מוחלט של הנפש. עד שאתה לא מתקן, לא תבין כלום. אבל איך אנחנו מבינים? איך אתם מבינים מה אני אומר עכשיו? איך אני אומר את הדברים האלה בכלל? הרי נפשי יודעת מאוד איפה אני מצוי, ועד כמה יש לי לתקן. לכאורה, על פי מידת הדין, לא היית צריך להגיד את הדברים שאני אומר בבוקר. באמת אני אומר את זה. היית צריך לבוא לכאן, לשבת מולכם ולהגיד, אין לי מה לומר. אין לי מה לומר. על פי מדרגת הבינה והדעת, אין לי מה לומר. אז מה קרה כאן? אומר לי ריבונו של עולם ולכל אחד מאיתנו, תשתמש בחלק של החכמה. קודם כל תשתמש ברצון שלך להשתפר, שהוא קיים. הרצון להשתפר קיים. אחרי זה תשתמש בחלק של החכמה, בחלק העילאי של השכל. תבודד אותו, תבדיל אותו מחלקים שניים לצורך העניין, ודבר. קדימה, דבר. עד מתי אתה רוצה לדבר? עד 10? אני לא יודע איך אני אגיע לעשר יום, אבל בסדר, דבר עוד 10. זה פלא. לכן זה אפשרי בכלל. אז אומר, אף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי הנהגה הטובה, שכלו הוא כבר משיג, מכל מקום, ברבדים האחרים של האישיות, נפש, גוף, ברבדים האלו, עוד לא שמעו על מה שהשכל מדבר. שם עוד נמצאים בתקופת האבן, שם נמצאים בתקופה פרימיטיבית יותר, שם המצב הוא הרבה יותר גולמי, שם יש הרבה מה לתקן, שם עדיין לא יובשו הביצות, עדיין לא נחרשה הקרקע, לא סוכלו אבנים, לא הוצאו הקוצים. הקרקע היא משובחת, עידית שבעידית, נשמת האדם פילי פלאים, אבל לא נעשו עדיין עבודות. 39 מלאכות לא נעשו בעומק הנפש, יש הרבה מה לעשות. שמה, מכל מקום, הוא רחוק עדיין מהרצוי בשכלו. למה הוא רחוק? מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו שיסכימו כולם בלב שלם לטובו. כלומר, אם נשתמש בטרמינולוגיה, בעולם המושגים שהרב הרגיל אותנו בראשית הפסקה, שמה עדיין סוררים ושולטים הרגלים שלילים. זו הסיבה. אתה לא יכול ללמוד על חסד ולצפות שאותו לימוד יופיע בלב שלך אם בפועל אתה קמצן. אתה לא יכול. זה תרתי דסתרי. זו התנגשות. השכל רוצה להיכנס לנפש, אבל הוא פוגש שם סירוב פנימי. קמצנות. מה עושה השכל? מחכה. ממתין. כולו מתבצר. כן? בחלק העיוני מופשט, הוא בונה לעולם מושגים, כן? מחכה. עד שתועיל בטובך לשנות את המבנה של המידה הזו. ואז, אגב, חשוב לדעת, מה זה לשנות את המבנה? יכול להיות שתעשה מעשה חסד אחד בלבד, מעומק הלב, מתוך רצון לשבור את ההרגל הזה, למוסס אותו. לקבץ את הגידול הסרטני של הקמצנות. זה מספיק. אם החלק השכלי עדיין נשאר, אם הוא עדיין ער ורטוב ורענן, הוא יתפוס את מקומו בתוך המידה. אתה פתאום תרגיש שהשכל הזה נהפך לחיים. פתאום תרגיש שההבנה הזו נהפכת לבינה. כל שכן לדעת. אם אתה באמת קטע מכה משמעותית במידה הזו, זה לא שאני מדבר פה 1,000 שנה, עוד 1,000 שנה, זה יכול להיות ביום אחד. יש קונה עולמו בשעה אחת. יש מצב שעולמות והשגות שלמות של שכל ממתינות כדי שאתה תועיל בטובך לעשות שינוי קטן. וברגע שהוא נעשה, הכל נשפך פנימה. פתאום הכל נשפך פנימה. כל ההשגות האלו שהבנת, פתאום אתה מבין אותם ברמה אחרת לגמרי. הם נפחות לחיים. ממש לחיים. ממש. אנחנו יכולים להחליט שהיום אנחנו יוצרים את הזיווג הקדוש הזה בין שכל ולב. כיצד? היום נעשה שינוי. היום. היום הזה נעשה שינוי קטן שבקטנים. היום הזה אנחנו נכניס את ידינו לתוך הכיס ונוציא פעם ראשונה בחיינו את השקל. שקל הקודש. נוציא אותו ובלב שלם, בלב שלם, אנחנו נקוף את יצרינו, נעשה את הפעולה שלא עשינו אותה 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה. נעשה את זה במסירות נפש. עם כל הכאב שבדבר, כשינוי הרגל זה דבר כואב, כבר אמרנו. כל הכאב. אנחנו עשויים להרגיש מצב חדש לחלוטין. זיווג מופלא בין השגות שכליות ולב. ואם נותנים לשכל להיכנס לתוך הלב, אם כבר נותנים לו להיכנס פעם אחת לתוך הלב, ההזרעה הזו, הזיווג הזה, הוא מתחיל ליצור דינמיקה מופלאה, זה לא נגמר. זה כמו שאתה פותר את השבץ, אתה פותר את המאוזן באיזה מקום, פתאום אתה מקבל 4 תשובות במאונח. פתרת אחד רק. הנה פתאום פה, יש לי עוד אחת, אני כבר יודע את הכל. אתה פותר בתשבץ, מילה אחת, פתאום אתה מקבל תשובה על זה, על זה, על זה, על זה, על זה, על זה. פלא פלאים. הרי מצווה גוררת מצווה. כל דריסת רגל של השכל בעולם הלב, הוא יכול ליצור שרשרת פיצוץ כזו, יכול ליצור כזה אפקט דומינו, שהאדם יכול למצוא את עצמו בסופו של יום במקומות עליונים מאוד, במקומות מוסריים מאוד מתקדמים. הכל לפי גודל הסלע שפינית מתוך לב. לפי גודל הסלע. מה הגודל הסלע? זוכר הערבים, שהיינו תיגר פעם ביתמר, ביישוב. אז תראו איך ערבים מאבדים את הקרקע, באזורים סיליים, באזורים סיליים הם לפעמים מוציאים את הסלעים וזורים מתחת לסלע. זאת אומרת, לפי גודל הסלע שאתה מוציא, ככה מתפנה לך שטח קרקע, אתה יכול לזרוע בו. אבל אם הסלע נמצא, מה אתה יכול לזרוע על סלע? אתה לא יכול לזרוע על סלע. אם אתה יכול להוציא את הסלע, אתה מוציא אותו. ואז מתחת לסלע נחשפת אדמה. אדמה טובה, אתה יכול לזרוע בה, יכול לחרוש אותה. כן? הכל לפי גודל הסלע שאתה מוציא. ככה, במקום הזה ממש, נזרע זרע שכלי. היינו, אותם ההשגות שבעמל גדול קנית אותם, ביררת אותם, ליבנת אותם. ליום הזה הם חיכו. לרגע הזה הם חיכו. לרגע הזה הם חיכו. כמובן, שאם אתה לא עבדת ולא טרחת ולא עמלת על בירור המושגים, אף על פי שתיקנת מידה, אתה תהיה, איך אומרים, אין בור ירחת ולא אמר את חסיד. צריך גם את הלימוד. כדי שהלימוד ישבח ויפתח ויצמיח את המידות. אבל כאשר יש שני הדברים, גם מעמל השכלי וגם פינוי הסלעים שבלב, ההתרחשויות הן מופלאות. החיבורים הם עוצמתיים מאוד מאוד. שאלות? בבקשה.
זאת אומרת, אנחנו רואים אדם שעובד על מידה ולא מצליח, זמן שהוא לא למד בצורה מסודרת?
למשל,
הרב תראה שבוע שעבר על אישור סיגריה.
כן.
רואים אנשים שנסים אופק, להפסיק, עוסקים שבוע, בכל זאת חוזרים.
חסר לו בלימוד. חסר בלימוד. מה זה לשמר את הנשותיכם מאוד? חסר בלימוד של מה זה לשמור על הבריאה, לשמור על הגוף, כן? גם מצד חסד, אבל לא רק מצד חסד. חסר לו בלימוד עד כמה צריך לשמור את עצמו מכל מיני חולאים וכל מיני בעיות אחרות של אישון גורם. חסר לו בלימוד. חסר לו בלימוד של מה זה מידת גבורה, להתגבר על חולשות. חסר לו כמה וכמה תחומי לימוד, כן? שהם מרכיבים, כן? את סוגיית ההתגברות על אישון. פשוט חסר לו. ואם הוא יגיד לנו שהוא יודע, הוא משקר. הוא לא באמת יודע. כן? או יכול להיות שהוא יודע, אבל עדיין הוא לא עשה את הפעולה של ההתגברות. כן? את ההתגברות, אותה ההתגברות שעליה דיברנו. כן? קצת יותר לרדת באישון, במקום שני קופסאות לשן, שני קופסאות פחות אחת, פחות סיגריה. זאת אומרת, הוא לא עשה פעולה מצד הנפש, לא מספיק, כדי שחלקי הלימוד ייכנסו פנימה. זה יכול להיות או זה, או זה. אבל אם אנחנו רואים מידה, אם אנחנו רואים באמת מידה לא מתוקנת אצל האדם, זה יכול להיות אחד משני הסיבות, או שהוא לא למד מספיק, או שגם לא למד מספיק, וגם לא עושה פעולות של הטבת המידות בדרך של התגברות. התגברות מעשית, כן? זה גם אפשרות. או שהוא לא למד מספיק וגם לא מתגבר. כמה וריאציות יכולות להיות. אבל כדאי לבדוק מדוע באמת אין התפתחות ועולה מידות. כן? מדוע אין התפתחות? כן. בזמננו הרבה פעמים הסיבה היא לחוסר לימוד. הרבה פעמים הסיבה היא חוסר לימוד. חוסר לימוד. חוסר לימוד. כי אנחנו רואים שאנשים באים ללמוד כאן, התודעה שלהם גדלה, ובאופן טבעי הרצון מתפתח. כי לא ייתכן, אדם שיושב בשיעור, אם יושב בשיעור שמעורר אותו מבחינה שכלית, לא ייתכן שלא יתלווה לחוויה השכלית, לא ייתכן שלא יתלווה לזה איזה רצון לתקן. יש פה שיעורים שאתה שומע אותם, באמת, אני גם רואה תלמידים שיוצאים שיעורים לפעמים, שיעורים, די, כל מיני שיעורים שיש כאן. אני רואה את המוקסמים לחלוטין, זה לא קסם שכלי, זה משהו אחר לגמרי. פגשתי איזה מישהו שיצא מאיזה שיעור כאן. אני ראיתי אותו אחרי השיעור, הוא היה פשוט בהערה. זה לא הערה שכלית בלבד. ודאי שלא. החוויה השכלית היא חלק מאוד קטן ממה שהוא חווה. העיניים האלו שראיתי בשעה שהוא סיפר לי לשיעור, זה לא הערה שכלית, זה לא אופייני להערה שכלית. הוא היה פשוט מואר מכף רגל ועד ראש. זאת אומרת, הרגשתי שפשוט החוויה של השיעור היא ממש ממש דפקה לו על דלתי הלב. הבן אדם הזה כנראה קיבל איזושהי קבלה באותו הרגע. קיבל איזו קבלה לשנות משהו, להשתדל לשנות משהו. לא ייתכן פחות מזה. כן? יש אדם שאתה רואה שכל החוויה שהוא חווה היא שכלית בלבד. רעיון יפה, כן, כן, איזה סדרים מעניינים הוא אמר, כן, זה, כן, רעיון יפה, זה חכם, זה חכם. זה משהו אחר, זה משהו אחר. אף פי שגם זה יש השפעה. יכול עד מחר לצמצם איזה חוויה שכלית. אבל אם הוא יתפעל וחווה משהו, מכיוון שהנפש היא אחת, אי אפשר שהשכל לא יעשה איזה רושם גם על חלקים אחרים שקשורים באותה שרשרת. כן? באותה מבנה הפנימי שהוא שייך אליו. כן. אז הלימוד זה דבר גדול. אלא מה? כדאי שלימוד לא יהיה לימוד אוניברסיטאי. לימוד אוניברסיטאי מראש הוא מנתק בין החוכמה לבינה. במיוחד שמדובר בקודש. אני לא מדבר כרגע לימוד פיזיקה. שלימוד פיזיקה ומקצועות מעשיים הם תמיד שואפים בסופו של דבר לביצוע. כן? מה שאין כן, באתיקה, זה משהו אחר לגמרי. באתיקה, פילוסופיה, אפילו יהדות באוניברסיטה, זה ניתוק מחפיר בין החוכמה לבין הבינה והדעת. צריך מאוד להיזהר, כי כל ההתכוונות שהם יכזו, למרות שיש כמה וכמה שחזרו בתשובה באוניברסיטה, זה לא בגלל שלימדו אותם את זה הלכה למעשה. זה בגלל הלב הטוב שלהם. איך אמרה לי זה מישהי? היא חזרה בתשובה דווקא דרך לימודי הפיזיקה. כי מה שלא אמרו לה הפרופסורים, אמר לה הלב שלה. מזה הבינה את מציאות הבורא. מזה הבינה שחייב להיות מוסר מוחלט. מזה הבינה שהיהדות היא מבטאת וכן הלאה וכן הלאה. לא משנה, מסקנות שלה. בגלל שהיא הייתה בעל התכוונות ליבית אחרת. לכן היא הייתה מסוגלת גם את האקדמיזציה הזו, הקרות הזו, הקרירות, הניתוק הזה. בעצם היא יכלה להשתמש בלימוד הזה כדי לעורר את ליבה. אבל לימודים אקדמיים באופן לי זה דבר בעייתי מאוד. אנחנו, כמו שאמרנו, טוב, בסדר. הניתוק בין השכל והרצון, מה שנקרא. חוכמות החיצוניות זה ניתוק בין השכל והרצון. שהשכל והרצון הם לא שייכים זה לזה, הם לא מושפעים ולא משפעים זה לזה. אני יכול להיות חכם מאוד ולהיות רשע. לגמרי. אין שום סתירה בדבר. היוונים הראו לנו את זה מאוד מאוד יפה. מה זה להיות חכמים מצד אחד, ואחזו אפילו בפילוסופיה, ויחד עם זה היו רשעים גדולים. רשעים גדולים. באופן כללי מאוד, כן? באופן כללי, בלי להתייחס כרגע לשואל, כן. באופן כללי מאוד, יש לזה מקום, בתנאים מאוד מסוימים. אחד מהם זה מה שאמרת כרגע, שהעיסוק יהיה דווקא בדברים שהם יותר שייכים לעולם הפיזי. לעולם הפיזי. הצד הפילוסופי של הפיזיקה וכן הלאה, כל ה... זה דבר שיותר מורכב. כל ניסיון להתעלות מעל החוכמה המעשית, ולהיכנס לתחום של המעבר, של למה נברא העולם, מה תכלית האדם, אין בשום פנים ואופן חלק בזה. כן? כן, לתרבויות שהן מחוץ לתורת ישראל. וגם אם באקדמיה ידברו על זה, בתוך לימוד טקסטים יהודיים, אם המלמד עצמו לא מאמין שהדברים האלה צריכים להיות הלכה למעשה, צריך מאוד להיזהר לא לקבל ממנו. ואני זוכר את הרב טאו שאמר פעם, אחד השיעורים שלו, זה היה ב... יש ספר שיצא, צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה זה ספר שכל כולו בעצם זה הבירור של... הבירור של התורה מול החוכמות החיצוניות. אז סדרת השיעורים הזו התחילה בסמוך לחנוכה. שבוע לפני או שבועיים לפני חנוכה, לפני כ-10 שנים, משהו כזה. שהרב טאו בתקופה הזאת שלפני חנוכה, בדרך כלל מבקשים ללמוד ענייני דיומה, אז הוא מלמד את הנושא הזה, חוכמת יוון וחוכמת התורה. ואז הוא התחיל ללמד, אני זוכר, אני הייתי באותו סדרת שיעורים, הוא התחיל ללמד את השיעור מעין היה, מסכת שבת, שנכנסו יוונים להיכל. והייתי באיזה שיעור שניים אז, לא התמדתי לצערי לאורך השנה, אבל כך אמרו לי שמאותם שתי שיעורים בעצם הוא דיבר כל השנה על העניין. ומזה יצא הספר הזה, צדיק באמונתו יחיה. אבל אני עוד זוכר באחד השיעורים, שהוא הסתכל על התלמידים ואמר, מי שלומד כאן באקדמיה, במכונים למיניהם, אני מבקש שיצא מהשיעור. היינו בהלם. ואז הוא אמר, לטובתו שיצא מהשיעור, כי בלב אחר הוא לא יבין כלום. אתם מבינים מה שנאמר פה? עכשיו, האם היה אומר את זה פעם אחת, כן, לפעמים בסגנון כזה, זה סגנון אחר, הייתי אומר כשגגה יצאת מפיה שלי. אבל כיוון שהוא חזר הזה כמעט בכל שיעור, מי שלומד בזה וזה, הוא לא יבין מה אני אומר היום. כל פעם היא אומרת זה בווריאציה אחרת. אנשים ישבו שם, קפאו במקומם. הרי 20%, 25% מהיושבים שם, למדו שם בליפשיץ, למדו במכון הרצוג, יש כאלה שלמדו בבר אילן, יש כאלה... מה הם יעשו עכשיו? ימצאו משיעור? האם זה הרב מתכוון? קום וצא! אני לא חושב שהוא התכוון לקום וצא, כי למיטה של דבר אף אחד לא יצא. שהם את אמרו שאף אחד לא לומד במכונים? לא נראה לי. לא נראה לי. אפילו אני למדתי מכון הרצוג. שנה. זה לא הייתה הכוונה של רב. הוא רצה רק בדרך הבוטה הזו לבוא ולומר, תדעו לכם, כל מי שלמד במכונים ושמע דברי תורה מאיזה רב במרכאות, שהתחיל להציע פירושים אלטרנטיביים לדברי חז"ל. שמעתי פעם במגילת רות. אני חושב שדברי חז"ל פה לא מדויקים. אני רוצה להציע דבר אחר שלדעתי הוא יותר מתיישב עם פשט. נכון שאור החיים הקדוש אומר אמנם, שכל מי שנשאו ליבו לפרש את הפסוקים, אפילו באופן שסותר את חז"ל, בדברי אגדה, לא בהלכה, חשאי, תסתכלו מה שאור החיים כותב בפירושו לספר לפרשת בראשית. כן. שמשם לקוח הביטוי אור החיים, כי שם מזכיר. שם הוא אומר את הדבר, אבל כמה תנאים יש עד שתוכל בכלל לחזור, לחלוק על דברי חז"ל? אז אור החיים יכול להגיד שחז"ל דרשו את הדבר כפי שדרשו, אבל הוא דרך דרש רחוק. כך אומר אור החיים הקדוש, פרשה שלנו. והוא דרך דרש רחוק. ולדעתי, אור החיים יכול להגיד, אבל מי אתה? מי אתה? שתבוא ותאמר על דברי חז"ל, על מגילת רות, שזה לא נראה האמת, ואתה בא להציע עכשיו פירוש חדש, שיתפוס את מקומו של דברי חז"ל. כשאתה שומע דבר כזה, לא פעם ולא פעמיים, אלא לאורכה של שנה שלמה, של פרופסור חצוף, שלא נותן את הכבוד הראוי לדברי חז"ל, תדע לך, ספגת משהו מזה. ושאחרי זה אתה תבוא לשיעור של שלומי אמוני ישראל, ותשמע את הנאמנות הטוטלית, הבלתי מתפשרת עם חז"ל, איך מתאבקים חכמי ישראל באבק רגליהם של חכמים, ובזהירות שאין לה גבול, נושאים ונותנים בדבריהם, וכל שאלותיהם זה רק כשאלות של מי שלא זכה להבין. לעניות דעתי, אם רואים את דעתם, זה כבר לעניות דעתי. אם אתה תבוא לאדם כזה, אתה תחשב שהוא פרימיטיבי. אתה תחשב שהוא לא פתוח מספיק, שהוא לא מודרני מספיק, שהוא ארכאי כזה, מיושן. ובסתר לבך תסתכל עליו, הלבוש השחורים הזה, עם החליפה השחורה והכיפה השחורה, ואתה תגיד, מה הוא מבין בחיים שלו? מה הוא מבין בחיים שלו? אם היה שומע את הדברים האלה שאומר הפרופסור הזה, הוא כולו חסום, כולו סגור, כולו מצומצם לנישה מאוד מצומצמת של אביי אמר. הוא בכלל לא מבין איזה חוכמה רחבה יש שם. זה מה שהוא התכוון להגיד. הדבר הזה הוא מאוד אמיתי. ואני אגיד לכם יותר מזה. הסיבה שאנחנו מתקשים להבין את דברי חז"ל כפשוטם, זה בגלל הסיבה הזו. כי אנחנו ביקרנו בטלוויזיה, אנחנו ביקרנו בתרבויות זרות. כל המשקעים שפגעו בתמימות האמונה שלנו, בראיית העולם האמונית שלנו, היזו, הם אלו, המשקעים האלו, שכאשר אנחנו באים לדברי חז"ל, וצריכים לקבל את דבריהם בתמימות הכי גדולה, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ולנו, משכילים, אחוזי הדמיונות, נדמה לנו שהם הגזימו. הם לא הגזימו. זו אמת למיטה. אבל מי שיתחנך, מה לעשות? כל אחד עם ניסיון החיים שלו. אבל מי שיתחנך במקומות החיצוניים, מי שספג את זה, כשהוא בא לדברי חז"ל כאילו, כל המתגאה, כאילו עובד עבודה זרה, וראוי להיגדע, שנאמר, ואת אשרותיהם תגדעון. לא מבינים. לא מבינים את דברי חז"ל בכלל. ומה המאומה? למה להיגדע? למה הכועס כאילו בידי עבודה זרה? למה? אז... ואתם יודעים כמה דברי חז"ל כאילו יש. מאיפה בא הערעור הפנימי שלנו על דבריהם? מאיפה הניסיון לבוא ולהסתכל על זה כאל משל וחידה על איזשהו אלגוריה? למה? מי זה? אתה לא תבין. אתה לא תבין את הקץ המגולה. עד כמה פשוט שזה קץ מגולה. אתה לא תבין עד כמה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בדור הזה. וניסים נפלא. לא תבין. אתה תהיה ספקן ותסתכל על הכל. על רב אבינר שמדבר על לימוד זכות על הדור הזה. כל פעם שהוא פרסם את הדברים שלו באהבה ואמונה. ואתה תתעצבן. תתעצבן. ותהיה. ולא תהיה ממלכתי. ולא תגיד תפילה לשלום המדינה. כי הלב שלך אטום. אטום מכעס ומגאווה. כי אתה רוצה שהגאולה תגיע בצורה שאתה רוצה. יש לריבונו של עולם תוכניות אחרות. אתה מסוגל לקבל? לא! זה לא ריבונו של עולם. זה הרב אבינר. בגללו החזירו את גוש קטיף. גאוותן שכמוך. אתה לא שייך לאמונה בכלל. מאיפה זה בא? מידות מקולקלות. הכל כמובן בהצטלה של קודש. יש רבנים שיתמכו בדעה שלך. הם יחזקו אותך במעשים שלך. תגדף ותחרף את מדינת ישראל בצורה בוטה ומטריסה. כשיגידו תפילה לשלום המדינה אחרי קריאת התורה או לפניה, אמר כדי איטלה או אמר כדי איטלה, אתה תשב ככה כמו שק תפוחי קמח למקום, ככה אתה תשב ובתוך תוכחה אתה אני לא כאן. אדרבה, תגידו תפילה שלום המדינה כדי שיראו שיש מי שלא כאן. להוריד את התפילה אין לי בעיה, תגידו, אבל אני לא יקום כדי שזה יהיה בולט. מאיפה זה בא לך הדבר הזה? טוב, נעזוב את זה. זה ויכוח, נשאר את זה, זה, זה נעזוב. נעזוב את זה. לא נהיה יותר מדי אקטואלים פה. אבל, זה בא מזה רבותיי. חוסר תמימות. חוסר תמימות. לא יודע איך הגענו לזה, מה הייתה נקודת החיבור, אבל בסדר. בכל אופן, לא זוכר איך חברנו לנושא הזה. כן, בעקבות השאלה שלך, נכון? אז למה אתה לא מזכיר לי? זה נעים לראות אותי מתבלבל? שאני לא זוכר? נכון. ואיזה תנאי מותר ללכת ללמוד באוניברסיטה? נכון, נכון.
אבל גם לימודים שהם אומנים שקשורים דווקא לכל הקטע של חינוך עם ישראל
בתוך
דבר
שיותר מותר. יותר מה? ששייך יותר לעם ישראל? לא הבנתי. אז מה זה? דרך ארץ? מה אתה מתכוון? דברים יותר פשוטים? דרך ארץ? דברים מוסר פשוט? דברים כאלה? האם מותר ללמוד באוניברסיטה דברים שהם קשורים במוסר פשוט?
אתה אמר שאקדמיה
זה משהו שגם במקומות שהוא לא מנתק בין השכל לרצון, גם הנישה השכלית שלו היא לא מבוררת. כשנוגע בסוגיות מרקיעות שחקים, או תכלית האדם, מידות וכן הלאה, כן? הבנת מלחמת העולמות, יצר טוב, יצר רע, מציאות הנשמה ואדם, מציאות הבורא, השגחתו, כל נושאים אלה נושאים מאוד, מאוד מסוכן ללמוד אותם במקומות שלא בקודש. אם הלך השם צבקות או מפיו ותבקשו תורה, אלא אם כן הוא מצטט מתוך הכתובים, אז הוא לא חייב את מלך השם צבקות. כן? אבל ודאי יש בזה תנאים מאוד חמורים. יחסים לנישה המשמעותית והמהותית הזו. דבר מאוד, דבר מאוד מורכב. מה לעשות? כן. נעלמה השאלה של זוהר. בסדר. אז בוא נראה הלאה. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה, דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק מהנה עדיין, ושלא ירגיל היטב את רצונו. והכוחות הממוסקים בגופו. ממוסקים, הכוונה היא, מעורים קשורים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. כמו שאמרנו, אותה הקרקע הלא מעובדת הנפשית. על כן, הנה היצאה המעשית. זו יצאה המעשית כללית ראשונה שמנה מתחילים. ממנה מתחילים? קודם כל, סור מירה. מתחילים בסור מירה. על כן, צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. העצה שהרב אומר זה, קודם כל, הנחת היסוד של העצה של הרב, שכאשר אתה בא לטפל בנפש שלך, כאשר אתה בא לטפל בגלי הגובה של הגאווה, של הקנאה, של הקמצנות, של הכעס, קודם כל, דע לך, הגלים האלו נוצרו כתוצאה מאיזשהם רוחות. איזה כוח פעל עליהם? זה יכול להיות רעידת אדמה, משהו מקרקעית האוקיינוס, זה יכול להיות רוחות שבאות מחלל העולם, רוחות שמנשבות בחלל. אבל הכלל הוא שלא יכולה להתהוות שום פעילות נפשית, זכרית, פעילה, פעילה. אלא אם כן, איזשהו גירוי, איזשהו כוח פעל על אותם המידות. תסתכלו בדרך כלל, שדה חיטה. כשאין רוח, שום דבר לא זז בשדה החיטה. כל גבעול ישר לגמרי. יש תזוזה שהיא לא נקלטת בעין האנושית. אולי, אבל לא נקלטת בעין האנושית. ברגע שמתחילה נשב רוח, מתחיל לזוז. בנפש המציאות היא אותו דבר. זה גם נקרא רוח, לכן זה גם נקרא רוח. הרוח יש בכוחה להניע ולגרום לפעולות בתוך הנפש. אם אני כועס, חפש את הכוחות שגרמו. חפש את הרוח, חפש את הכוח הפעיל שגרם לגלי הכעס להתרומם. גבוה גלי, מנוני, רגוע, חפש. אומר לנו הרב, קודם כל, ליישב דעתו ולהשקיט מידותיו, איך? איך נשקיט מידותינו? איך ניישב דעתנו? איך אנחנו נרגיע את הטירוף הפנימי הזה? כן? שגורם לנו לחוסר יישוב הדעת, צריך להבין, כל מידה רעה היא גוזלת את יישוב הדעת של האדם. היא פשוט מעיפה אותו לכל הכיוונים. תחשבו מה כעס עושה לאדם. הוא לא מסוגל להיות מיושב בדעתו בכלל. בכלל. לא מסוגל. אין יישוב הדעת. איך אנחנו מבטלים את הפיזור הנפש הזה? ליישב דעתו, להשקיט, איך? להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותו. אם אצלך מידת הכעס נגרמת, כאשר אתה נמצא עם מישהו, ובמחיצת אותו המישהו, אתה כועס. למה? כי מאותו המישהו אתה מצפה שיעשה את רצונך. אבל עם מישהו אחר אתה לא מצפה שיעשה את רצונך בכלל. אתם מכירים את המצב הזה? כשאני הולך ברחוב, אני לא מצפה מאנשים שיעשו את רצוני. אבל מאשתי כן. מילדיי אולי כן. אז מה אני אעשה? אני צריך למצוא דרך איך להקטין את החיכוך, את המפגש שגורם למידה הזו להתעורר בי ביותר. למשל, אם אני מצפה מאשתי שהיא תעשה דבר מסוים ושהיא לא עושה אותה, אני כועס. כי בתוך המערכת הזו הכעס ניזון מהציפייה שלי שתעשה רצוני. למשל, בתחום מסוים, אני מחליט שבתחום הזה עכשיו אני לא מטפל. אותו תחום אני לא מתעסק בו. כרגע אני מתפטר מהתפקיד הזה, כדי שלא תהיה לי ציפייה. למשל, הגבר הוא דייקן. והאישה היא בדרך כלל נוטה לאחר בשלוש דקות. על הבסיס הזה שלהם, נריבות. נופלים אותו עניין, תמיד נופלים אותו עניין. אני מחליט שאני עכשיו לא אחראי, כן? על הדיוק המשפחתי בדרכנו לחתונה. אני משחרר את עצמי מהאחריות הזו. זה קשה לשחרר את עצמנו מהאחריות הזו. נראה לנו כאילו אנחנו חייבים לעשות את זה. אבל כיוון שזה שוחט מני כעס כזה עצום, אני מחליט שאני לא אחראי, נגיד, כן? כך סיפר לי זה מישהו. כן? בינו לבין אשתו יש הרבה חיכוכים על הסיפור הזה. אני לא אחראי על הדיוק המשפחתי שלנו. זה עניין שלה, לא פחות משלי. מתי שתרצי, אנחנו נצא. אני ביטלתי פה פוטנציאל כביר לכעס. לפחות בנישה הזו, אני לא כועסת. וכן הלאה והלאה. כל מידה, קנאה, שנאה, כל מידה ומידה. היא ניזונה מגירויים מאוד ספציפיים. גירויים חברתיים, אנושיים. כל מיני סוגים של גירויים. בואו ונראה מה גורם לזה. שמירת עיניים. כל הנפילות בשמירת עיניים, או רבות מהן, הן נוצרות כתוצאה מגירויים מאוד ספציפיים, שאדם יצא לרחוב. שהוא מסתכל בדברים מסוימים, שהוא קורא בדברים מסוימים. שם הוא נופל. בטל את הגירויים. עדן את הגירויים. תנמיך אותם. קצץ בהם. איכותית. כמותית. תתחיל ליצור, תנסה ליצור מצב נפשי חדש. לאט לאט. ככל שהגירויים מתרחקים איתנו יותר, באפס עצים, תכבה אש. האש הזאת היא הפנימית. היא מתחילה לדוח. היא הולכת ודועכת. ואז מה שקורה הוא, שהיא מפנה מקום בנפש לתנועות חדשות. חוץ מזה, שמו שאמרנו, היא מאפשרת לשכל. ולחומר הנלמד בבית המדרש לחדור פנימה, כי בדיוק להזדמנות הזו חיכה השכל, שתהיה פחות כאוס ופחות קנאי, בדיוק להצטמקות הזו חיכה. חוץ מזה שהשכל עכשיו חודר יפה יותר, ונמשך יפה אחרי הנפש, חודר לתוכה, חוץ מזה, ברגע ש... לאום מלאום ימץ. ברגע שמידת הקנאה יורדת, מידה אחרת, שהיא היפוכה של מידת הקנאה, היא צומחת. היא פשוט צומחת. אלא אם כן, הניתוח הצליח, והחולה נפטר. יש מצבים. כן? יש מצבים שגם אחרי שאדם כבר מפסיק הגירוי של הכעס, כן? אבל אחרי שנעלם הכעס, זה מצב מאוד נדיר ולא רלוונטי, רק בשביל הקוריוז. אחרי שנעלם הכעס, מתחת לענן הכעס רואים אדמה חרוכה לגמרי, שבעצם עד שתיקנת את עצמך, אתה כבר מת. אבל זה דברים שמאוד מאוד נדירים. הם לא קיימים בספרות התשובה הישראלית בכלל, הם קיימים אצל רבי אליעזר בן דורדיה בצורה, כן? מסוימת. אותו רבי אליעזר בן דורדיה, שבסוף ימיו חזר בתשובה, אחרי שבא על כל זונות שבעולם. וכתוב שם שכאשר הוא חזר בתשובה, הוא מת. זאת אומרת, הוא לא יכול היה להמשיך לחיות בגוף ובנפש, אחרי שהוא חזר בתשובה. הוא היה חייב שנשמתו תסתלק מן הגוף, כי לתקן את עצמו כבר בהמשך של חיים, הוא לא היה מסוגל. זה המצב הקיצוני ביותר שמתואר בחז"ל, שמתרחש תהליך של תשובה. אבל הנשמה כבר לא יכולה להתגלות בתוך הגוף. לכן הוא חייב למות. זה נקרא ישכונה עולם הבשעה אחת. יש מצבים כאלה. זאת אומרת, אז כעס הסתלק, ונתגלתה אדמה חרוכה תחתיו, במידה מסוימת. זה כל השטח הנפשי. החלק הזה הוא חרוך. אבל החלקים הבריאים מתעוררים, ואז מתחיל איזשהו תהליך של הבראה והחלמה, שיכול להסתרע על פני שנים. אבל אין את המצב הזה ש... כמו שאמרתי, הניתוח הצליח ולחולה מת, חז ושלום. זה מצבים שהם לא מוכרים, שום פנים ואופן. אפילו בחטאים היותר גדולים, שמוזכרים מדברי חז"ל. כן? שאין לזה תשובה כאילו, וכל מיני ביטויים קשים. אומרים על זה, שמעתי את הרב וינר, אומר, שגם המצבים הקשים מאוד האלו, יש עליהם תשובה. אלא, תשובה בחילה יתרה. בכוח גדול. חיל היתרה זה כוח מאוד מאוד גדול וחזק, שלא תמיד יש אותו לאדם. השאלה אם תרצה לחזור בתשובה עד כדי כך. כן? שאלה אם תרצה. אבל האפשרות היא קיימת. גם מצבים של אדמה חרוכה מאוד. מכל מקום, כאשר אתה מתרחק מהגירויים, אתה יוצר שקט נפשי גדול יותר, שמאפשר את הפעולה הכפולה. חדירת השכל לנפש והתעודדות של כוחות חיוביים בתוך הנפש. מרכזי החיים הנפשיים שלך מתחילים להתעורר. ואז בשילוב פעולה של שני היתרונות האלו, יכול להתחיל להיווצר מצב חדש. אבל קודם כל, רסן את הגירויים. ולא תשובו בדרך הזו עוד. דרכים שהלכת בהם, אל תשוב עליהם עוד. כי כבר הכל ערוך וסלול כדי ש... הגירוי יפעל את פעולתו על נפשך, ומה הפלא שאתה מוצא את עצמך אחרי זה? עימד סיבובים לדקה על 4,000. מה לעשות? מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לאב שתלה ארנק מעות על צוואר בנו, והושיב אותו בפתח בית זונות. מה יעשה הבן ולא יחטא? שנאמר, וכסף וזהב ירבית עליהם, ועשו לבעל. די זהב, שירבט עליהם כסף זהב. תיזהר לא להרבות כסף וזהב. תיזהר מהגירויים האלו. אתה לא מבין שזה מפיל אותך? זה הדבר הראשון שהרב אומר. להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו. הוא פורץ אותם, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות של המידות הרעות יותר מדי. שמקעקע את יסוד הבניין הנפש כולה. כן? זה גורם לסדר הנפשי כזה שאי אפשר לבנות עליו שום דבר. אי אפשר לבנות על המצב הנפשי הזה עולם רוחני. זה בסיס רעוע, זה בכלל בסיס. זה פשוט תהום. אי אפשר לבנות. אז קודם כל, תכין את הנפש מבחינת המצע הנפשי, שתהיה בבחינה של דרך ארץ קודמת לתורה. שעל הבסיס הזה אפשר יהיה לבנות. אפשר יהיה לבנות את כל החזון הגדול של השכל, שעומד אחר כותליך, שלמדת, שהתעמקת בו שנים. תכין את הנפש לקראת המפגש המופלא הזה. אבל אם לא מוכנה, זה לא ירד. לא ירד. זה מקעקע את יסוד בניין נפש כולה. עד לכאן.